מתחילים, אנחנו לקראת סוף,
סוף עובד, סוף פרק רביעי. הנה אתבר מכל זה, סליף זה משהו כמו שלוש פסקאות האחרונות בספר, עמוד ריש למתת. אחרי כל הסיפור עם גמרא בנדרים, לא יודע איך מה שעשרה לך התורה. מסכם הרמב״ם ואומר, הנה אתבר מכל מה שזכרנו, וזה הפרק שראוי לכוון על הפעולות הממוצעות. ושאין לצאת מהן אל קצה משתי הקצוות אלא הצד הרפואה והעמידה כנגד בהפך. וכמו שהאדם היודע במנכת הרפואה, אם יראה שמסגו השתנה, שינוי מועד לא יזניח. כלומר, כמו שברפואה אדם לא מחכה שהגוף יקרוס ואז הוא מתחיל לטפל בו, נכון? ברגע שאדם מרגיש שיש קצת בעיות, אדם חכם כבר עכשיו מטפל בעניינים. אותו דבר אומר הרמב״ם, אדם לא צריך לחכות שהוא יגיע לקצה באיזשהו מידה ואז להתחיל לעבוד על עצמו לחזור לאמצע, אלא להשתדל לשמור על האמצע. אז ברגע שאדם רואה שהוא סוטה קצת מהאמצע, כבר אז לעשות תיקון, ואז זה גם יהיה יותר קל. ולא אניח החולי להתחזק עד שיצטרך לרפואה חזקה בתכנית. ואם ידע שאיבר מעברי גופו חלש ישמרהו תמיד, יתרחק מן הדברים המזיקים לו ויכוון למה שיועילהו, כדי שיעברי זה האיבר וכדי שלא יוסיף חולשה. כן, האדם השלם ראוי לו שיבקר מידותיו תמיד. מה זה לבקר מידותיו? מלשון? ביקורת, נכון? כמו שמבקרים קורבן, כן? כוונה לבדוק. ישקול פעולותיו ויבחן תכונות נפשו יום יום. שמונה פרקים לרמב"ם. פרק רביעי, לקראת הסוף. איזה עמוד זה אצלך? את מזה? איך עוד פעם? בקור לא שומעים. קוף פי א'. לא, אתם לא על אותו מהדורה, רגע. אני איתה. לא, אני בבית של הרב שילה. בבית של הרב שילה. עמוד למד ג' פה זה בעמוד ריש מם. ממש בתחילת ריש מם. מי שעשה את זה... אני אגיד לכם גם, אבל משהו סוד. בעיקרון אני ממשיך מאיפה שהפסקתי פעם שעברה. אז כאילו, אם נגיד מישהי לפני חודשיים ידע איפה אני, אז להתקדם פשוט. כאילו, לא כל שיעור אמורים לשאול מחדש איפה אנחנו. זה בכל הספרים פחות או יותר כתוב אותו דבר. כן, אבל אני אומר, איפה שעצרנו שבוע שעבר, שם אנחנו ממשיכים. האמת, הייתי צריך לגלות לכם את זה אולי מההתחלה. חבל לך, קצת תחקור באמצע, אבל בסדר, זה להמשיך. זה סוד, זה בינינו, אוקיי? הלאה. אז כל שירי נפשו נוטה לקצה מן הקצוות, יהיה מהר בריפוי, ולא יניח התכונות הרעות להתחזק בכפילת פועל הרע כמו שזכרנו. וכן ישים לנגד עיניו המידה, זה קצת סיכום, אז לכן אני לא מתעכב על זה. וכן ישים לנגד עיניו המידה הפחותה אשר לא, זוכרים אמרנו שתמיד בכל תחום יש לנו את הצד הרגיש יותר. את הצד שבו אנחנו יותר עלולים לחתור, לכן אומר הרמב״ם, אנחנו צריכים לתת יותר תשומת לב לצד שבו אנחנו יותר נוטים. וכן ישים לנגד עיניו המיטה הפחותה אשר לו, וישתדל לרפאה תמיד, כמו שהקדמנו, הועיל ואי אפשר לאדם בלי חסרונות. משפט חשוב. הרמב״ם, אי אפשר לאדם בלי חסרונות. זה אומר שמי שרוצה להיות מושלם, יצליח או לא?
לא
יצליח. מה, אי אפשר להיות מושלמים? ואם אנחנו יכולים להיות מושלם, לא יכולים להיות מושלמים, אז הבן זוג שלנו יכול להיות אולי מושלם? אולי לפחות הבן זוג תהיה מושלם, אם אני לא. הפכים משלימים, לא? אז כאילו, אני לא מושלם, אז היא תהיה מושלם. הולך או לא? לא. זה לא חשוב השיעור שלנו, זה תזכרו מתי שצריך לזכור את זה, אוקיי? כמו שאנחנו לא מושלמים, ככה זה, אחד בא לרב, אמר לו הרב, אני מחפש אישה ככה וככה וככה. אמר לו בקיצור, אז אומר לו הרב, בקיצור אתה מחפש אישה מושלמת. אמר לו, אוקיי. אמר לו, תשמע, אין מושלמת, אבל גם אם היא הייתה, למה שתחתן איתך? אוקיי, אז תהפכו את זה מזכר לנקבה. לא רציתי את זה, אז עשיתי את זה. אוקיי, הרבה פעמים את זה שאנחנו לא מושלמים אנחנו מוכנים לקבל, את זה שאחרים לא מושלמים, ההורים או חברים כאלה ואחרים או לא משנה, סביבנו, אז לפעמים יש אנשים שקשה לנו, אז קשה לנו לקבל שמישהו לא מושלם, כולל אפילו אנשים גדולים, אז אולי הם, יהיה בהם פחות חסרונות מהממוצע, אבל עדיין, למשל, אני לא חשבתי לדבר על זה, אבל נגיד לסוגיה הזאת שלפעמים אנשים בשוק מהעובדה ש... לא יודע מה, רב פלוני כזה או אחר, נגיד עשה משהו לא טוב. זה מפתיע, אני לא אומר, בטח אם זה משהו מאוד מאוד קיצוני, בוא נגיד ככה. ועדיין, אין מקום להיות מופתעים באמת. כי אין צדיק בארץ יעשה טוב ולא יחטא. כאילו, זה לא שזה בלתי אפשרי, זה פחות מצוי, זה נכון. ברמת השכיחות זה יהיה הרבה פחות שכיח, או ברמת הסבירות. אבל לחשוב שזה בלתי אפשרי, זה טעות. אבל לא צריך להיות למקרה קיצון של, לא יודע מה, מישהו שעשה משהו נורא ביום. באופן כללי צריך לדעת שגם תלמידי חכמים, אפילו גדולים, יש להם חסרונות. למה נפקא מינה? לנפקא מינה, כי אם מישהו יצא לו איזושהי קרבה מסוימת בצורה כלשהי לתלמידי חכמים גדולים, אז סביר להניח שהוא גם יפגוש את זה. ואז לפעמים אדם בשוק, איך יכול להיות, איך יכול להיות? הוא יכול לזהות איזה חולשה במידה מסוימת, הוא יכול לראות איזה נקודת גירעון בתחום מסוים. שוב, לא דווקא משהו מזעזע, אבל אותו באופן אישי זה מזעזע, כי זה רב גדול, אישה צדיקה גדולה מאוד, מה, איך יכול להיות, איך יכול להיות? אז התשובה היא, כי זה יכול להיות, כי רב גדול הוא לא, זה לא שווה רב מושלם. זה אומר שהוא יותר גדול מהממוצע, זה אומר שהוא באופן כללי בהחלט מגיע, מדבר רב, רבנים גדולים, או נשים צדיקות מאוד וכדומה. אז ברור שהם באופן כללי, בוא נגיד, מעל הממוצע בענייני, באדם לחברו, בינן המקום. זה עדיין לא מונע את האפשרות של חסרונות. למשל, אחת הנפקמין, אותה רב כותב באורות התורה, ואדם שלומד מרב גדול, אבל אתם יודעים, יש שימוש, יש מושג שנקרא שימוש תלמידי חכמים. שימוש זה אומר שאני לא לומד מהרב רק תיאוריה, אלא אני לומד גם איך מיישמים את הדברים. איך הוא מתבונן, איך הוא מתנהג, איך הוא פועל, איך הוא עושה, כל מיני דברים כאלה. אז הרב כותב, גם שאדם משמש תלמידי חכמים, הוא צריך לעשות את זה בזהירות, כי את החסרונות מהרב הוא לא צריך ללמוד. הוא צריך ללמוד את הדברים הטובים ממנו, לא את הדברים הפחות טובים. ואם אדם יהיה בסוג של עיוורון כלפי איזושהי דמות תורנית כזו או אחרת, גבר, אישה, לא משנה כמובן, אז הוא בטעות יכול לחשוב שגם הדברים הלא טובים, גם אותם, הנה, אם הוא עושה ככה, אז כנראה שיש איזו סיבה וחייבים לעשות ככה, וגם הוא יאמץ את זה. אז הוא אומר, הרב קוק, לא, צריך להיזהר, שימוש תלמידי חכמים, הוא אומר שאנחנו לומדים דברים טובים מתלמידי חכמים, ולא לומדים דברים פחות טובים. מה? יכול להיות אצל רב מאוד מאוד גדול חסרונות? אז סתם ככה אני הייתי אומר שלא. אבל הרב אומר שכן. אז הרמב״ם יותר גדול ממני, ולכן אני אבטל את דעתי מבניו, ואם הרמב״ם אומר, אז כנראה שהוא צודק. אני אומר את זה אמיתי, בסדר? ואז מה קורה הרבה פעמים? אם אדם, היה לו זה ציור שאנשים מסוימים מושלמים, ברגע שהוא רואה שהם לא מושלמים, מה קורה? נכנס למשבר. הכל מתנפץ לרסיסים. ואז זהו, יכול להיות לפתח איבה וסינה או ריחוק או ניכור, אבל שם איזה איקס גדול על הבן אדם הזה, אם לא על כל הצדיקים או על כל הרבנים, כי בעצם הוא גילה את השקר והבלוף. אבל זה ממש לא נכון. זה פשוט, מה שנקרא, זה כמו טעות מעיקרה. ולכתחילה הציפייה לא הייתה רלוונטית, וכשאדם חשב שציפה ממישהו להיות מושלם, כבר פה כבר הוא טועה. והרב לא אשם בזה שהוא חושב שהרב מושלם. אוקיי? הרב גם מעולם לא אמר לו שהוא מושלם. כן? ואם רק יגיד שהוא כן מושלם? אז הנה, יש חיסרון ברב, תראות. וזה שחושב במושלם, כבר מצאנו חיסרון. אז רב שרב, אם רב או אדם גדול, שוב, או צדיקה גדולה, יגידו שהם לא מושלמים. אז הנה, הם אמרו מפורש. אם אומרים שכן מושלמים, אז הנה, כבר מצאנו חיסרון. מה שאלו הוכיח. שאיך לא מסובב את זה, אף עוד לא מושלם. טוב, אז אמרו לא מושלם, אז מה זה משנה? לא, זה מאוד משנה. כי כמו שראינו, יש סקאלה. לא להיות מושלם, זה לא אומר שאין פערים בין בני אדם. או נבוא ונשאל, אז כמו שפעם, יש סוגיה מקבילה, האם רב יכול לטעות? לא עכשיו חיסרון במידות, אלא בתורה. האם רב, אפילו רב גדול, רב לא גדול, בסדר, זה לא קושייה, אף אחד לא, לא כל רב הוא גדול הדור, אבל אפילו רב גדול, יכול לטעות או לא. פורט בגמרא שכן. נו, אז אני לא אומר, אתה יכול לסמוך עליו. לא אמרנו שכל מה שהוא אומר זה טעות. בסדר, יכול להיות פעם ביתה. עדיין צריך לסמוך עליו, בגלל ש-99 פעמים הוא לא טועה. כמו שגם רופא שטעה פעם אחת, לא שוללים ממנו את רישיון הרפואה, כי עדיין באלף פעמים הוא צדק, נכון? אז ככה זה. זה בסוגריים, זה לא מה שהרמב"ם מתכוון להגיד, אבל אני ככה מנצל כבר את ההזדמנות להגיד את זה, כי לפעמים אני רואה שיש טעות בדבר הזה. אוקיי, ואז כאילו. אף פעם לא הולכים עיוור אחרי הרב. הנה, אני עונה לך, אף פעם לא הולכים על עיוור. הולכים, מה, לא יודע מה ההפך מי על עיוור. כאילו, הולכים בפיקחות, בדיוק. עכשיו, לא... לא מחב צריך לבוא לחשוד וזה, אבל כן, דרך אגב, חלק גדול מהדברים הלא טובים שקרה זה כי אנשים הלכו עם הליבר. עכשיו רגע, אז אני לא אומר עכשיו את המבט הציני שאומרים, יאללה, מסומך לרבנים וזה וכולם, מה זה, לבוא אינטרסים וכל. יש פה איזה משהו מורכב, נכון? כמו שגם אדם, נחזור שוב פעם על הדוגמה, גם אדם שהולך להתייעץ עם רופאים, למרות שהוא מומחה לרפואה, אין מומחה, הרופא, ואתה... האדם רגיל לא מבין ברפואה, כדאי מאוד שתבין מה הרופא אומר. ואל תלך על עיוור אחרי שום רופא. Second opinion, יש משהו חשוד, אתה מרגיש, אומר לכם באמת, לא ניסן כזה גדול, אבל גם מדברים אישיים שלי וגם עם הילדים, היו כל מיני סיטואציות, אתה אומר, תשמע, הלב שלי לא שלם ממה שהוא אומר. נגיד, אני מרגיש שכן יש בעיה, למרות שהוא אומר שלא, או שהוא נותן טיפול מסוים ומרגיש שזה לא הכיוון. יש אינטואיציה לבן אדם. טוב, מה, אני אסמוך על עצמי? לא. אז בוא נתייעץ למשל עם עוד רופא, בוא נלך לעוד מישהו, ולא אחת ולא שתיים, וואלה, מסתבר שגם שכן שהאינטואיציה עובדת, או שלא יודע מה, או שבהחלט היה, או יש עוד פתרון שהרופא הוא לא חשב על זה. אגב, לא בגלל זה כעסתי על הרופא הראשון נגיד, אבל כן, אותו דבר. לכן מה יעשה בן אדם שלא בטוח אם... הוא שומע משהו מסוים מרב או נחשף להתנהלות מסוימת, שילך לשאול רב אחר. תגיד, מה אתה אומר? כך הוא אומר, כך הוא עושה, מה אתה אומר? מגולה? סקנד אופיניון, מה שנקרא. מה? מה הכוונה? קצת יותר מורכב. בוא נגיד, בדרך כלל, אם הנושא הוא פשוט, אין סיבה שרב, אם הוא בוחר לענות, כי רב, אם הוא לא ידע, הוא לא יענה. אין פה יותר מדי, כי יש פה בעיה אחרת, שלפעמים אנשים אומרים, טוב, הרב הזה לא ענה לי תשובה שרציתי, אני אלך לרב אחר, גם הוא לא ענה. טוב, נלך. אני אמשיך, אני לא תיאש. ואז אחרי 20 הבנים, הנה הוא מצא איזה רב, שאחר יגיד לו בדיוק מה שהוא רצה. אז בעצם, מי פסק את ההלכה פה? הוא, ולא הרב. זה נקודה רגישה. אין כתוב באופן כללי בהלכה, שאחרי שאדם שואל רב מסוים, שלא ישאל עוד רב. אלא אם כן הוא חושב שהרב טעה באמת. אוקיי? אני פעם הלכתי בירושלים לרב מאוד מאוד גדול, חרדי מאוד גדול, הייתי הולך אליו הרבה, ופעם אחת נראה לי, לא יודע, נראה לי שלא בטוח שהוא צדק. זה תחום שקצת למדתי לבד. אז אחרי יומיים חזרתי לעבוד פעם, אמרתי לו, איפני אומן, הייתי אצל הרב, אמר ככה וזה, עשיתי בכל זאת לשאול עוד פעם. חשב, ואמר, תודק. עכשיו, לא שאני כזה זה, כי זה פשוט הטעות, כאילו, יחסית, כאילו, ניכרת לעין, בוא נגיד ככה. בסדר? אין שום בעיה. בכל מקרה, הרב כותב בעינייה, שגם פסיקת הלכה, אם מישהו, גם נגיד, אין כל כך הרבה מקום לטעות. גם רב איתי, זה על הרב, לא עלייך, מה אכפת לך? צריך לדעת איפה כתוב, איפה זה כתוב שזה עליו ולא עלינו. פער אליהם דבר, נכון? כתוב בתורה, שים סנדרין תורה, הם צריכים להביא קורבן עליהם, נכון? מה? נו, זה בהשלרה, מה אכפת לך? הוא צריך לשאול את עצמו, מה אני אעשה אם אין קורבן? מה אני אעשה? בסדר, גם אין סנדרין, אבל זה אותו עיקרון. זה סוגיות, דרך אגב, זה סוגיות שלמות, תדעו, זה נפקא מינה לפעמים לממונות. תחשבו, דיין טעה בדין, אמר לי מישהו, טוב, תשלם לו כסף, עכשיו אני בערך שהוא טעה, עכשיו הוא נגיד, לא נמצא פה כבר, מה יעשה? אז הגמרא דנה, לפעמים הדיין בעצמו צריך עכשיו להוציא כסף מעצמו ולפסות את מישהו טעה, לפעמים לא, זה משתנה בכמה פרמטרים. נכון, אבל לא בכל סיטואציה, אוקיי? לא בוחנים, לא בוחרים רב לפי מה שנוח לי, אוקיי? באופן כללי, פסיקת הלכה, כל אחד, עדיף שלא איזה רב מסוים, מרכזי, שאותו הוא שואל בדרך כלל, לטוב ולמוטב, מה שנקרא. גם שהפסיקות לא נוחות, גם שהפסיקות לא נוחות. יש לפעמים במצבים, זה כל זה ברגעים נקרא לזה במצבים הקלאסיים. פעם אחת התקשר אליי קצין נשוי מהצבא לאיזושהי שאלה. אמרתי לו, זה לא רק תפיים שלי, אני ממשיך הלאה. התקשרתי לרב שאני בדרך כלל מתנס איתו בהלכה. דיברנו. אני לא שהוא ככה שותק, הוא בדרך כלל לא נתוך שנייה. אז הוא אומר לו, תקשיב, אתה עושה לי, אתה מכיר את הרב פלויני? רב גדול מאוד מהאזור שלנו, בהלכה. תתקשר אליו, ביי. אוקיי? למה? כי אם היה אומר לי תשובה סופית, אז כמו שאמרתי, זה לא מקובל לשאול רב אחר. כן, עד שהוא ידע שבסוגיה הזאת הרב הפלויני, רב גדול זה מאוד, לא זה, יותר מקל ממנו, ויש פה סיבות להקל, אז אמר לי, אני לא רוצה לפסוק לך הלכה, תשלח אותך למישהו אחר. אין גם דברים כאלה. אבל זה הרב צריך לעשות, לא, כן? לא אנחנו עושים. זה נקודה כללית, זה בכלל אני אומר לכם, בית צריך שיהיה לו רב. אמיתי? גם לנו, בבית, יש רב, גם אצלי, גם אשתי, יודעים, טלפון, אס-אמס, זמין, צריך שיהיה גם רב בקי בהלכה וגם זמין. אז זמינות היא גם חשובה בעניין. לא, יש רבנים גדולים בהלכה, אבל מה לעשות? ייקח לי חודש עד שאני אגיע אליהם, אז בינתיים כבר לא הבנתי. וזהו, יש ספק, אין ספק. מתקשרים, עונים, כן.
רבנים גדולים יש
רב? בוודאי, כל רב חייב רב. אין רב בלי רב.
זהו, שאלה
נגיד
רב.
אבל
רב
שמד
אליך?
רב,
אני אסכים
להגיד. טוב. תודעת, יש עליו שאחרי הרבה מאוד שנים, אז באמת הרב כבר לא נמצא, אבל גם הרב קניבסקי קודם כל באמת קשה לתת לו רב. מי זה? אבל הרבה פעמים רבנים מאוד גדולים, אז אחרי, קודם כל כתוב שהאדם עומד על דעת רבו אחרי 40 שנה. 40 שנה הוא כבר נהיה בעצמו חצי הרב שלו, כאילו כמו הזה. אבל למה יעשה? אז יש קולגות. כן? כאילו יש תלמידי חכמים גדולים, יש להם קולגות, לפעמים הם מתלבטים או משהו, אז הם התקשרו לחברים שלהם, לשאול אותם, דבר איתם, מתייעץ איתם. קצת קשה לשאול רב לא חי, אבל... לא, אבל זה לא, בסדר, מה זה הרב הרדך ליאור? הרב מדכה, יש ספרים מוחלטים. ואם עכשיו תהיה שאלה שלא כתובה בשום ספר של הרב מדכה ליאור, מה עושים? עולה? בקיצור, עולה, הבן איש חי, נכון? הרב ילה הוא פסק לפי הבן איש חי, אז תחפשו, רב חי שהולך לפי הבן איש חי, נכון?
הרב גדול,
גם לעמוד אחד מרבנים, בסדר, יש עליו שבאמת אתה ראש הפירמידה, אבל זה צרות של בדיוק 10 אנשים עם ישראל, בואו, זה לא... בסדר, נגיע, שנגיע מתמודד. בסדר, זה לא... באמת, זה אנשים מסדר גודל שבאמת, נו, אבל... דרך אגב, תדעו למשל, למה בבית דין יושבים 3 אנשים? אבל הם דיינים מומחים, ויכול להיות שהתלמידים הכי גדולים, נכון? עדיין 3. כי יש איזה שיח, יש איזה דיון, יש איזה משהו, כן? זה לא... טוב, כל זה אמרתי רק בגלל מה שהרמב״ם אמר פה, שאי אפשר לאדם מבלי חסרונות. לפי שהפילוסופים כבר אמרו, קשה ורחוק שימצא מישהו מוכן בטבע למעלות כולם, המידותיות והשכליות. אמנם ספרי הנביאים נמצא בזה הרבה, אמר, הן בעבדיו לא יאמין, ומה יצדק ילוד אישה, ושלמה אמר בסתם, כי האדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז רגע, זה רק אני מחדד עוד פעם. אז מה הופך, אז למה מישהו יותר גדול ממני? במה יותר גדול אם הוא גם לא מושלם? וזה שעדיין, ביחס אליי, הוא יותר גדול ממני. זה הנקודה. הכבוד שאנחנו רוכשים לאנשים גדולים מאיתנו בתורה, במעשים טובים, במידות, זה לא בגלל שהם מושלמים, אלא כי הם יותר מתקדמים מאיתנו. ואדרבה, דרכם אני יכול להתקדם בחיים שלי. ואתה יודע, עכשיו תראו, יש פה איזה כמה דוגמאות מבהילות אפילו קצת, שאנחנו גם צריך להבין טוב טוב מה הרמב״ם רוצה להגיד. ואתה יודע כי אדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו, כבר אמר לו, יתעלה, יען לא האמנתם בי, על אשר מריתם, אשר לא קיבלתם, וכל זה, כל זה, נכון? כלומר, אחרי שמשה רבנו ב... איפה הוא חטא בתורה? שיקע בסלע, ולא? דיבר אליו, יפה מאוד. וחטאו עלה בשלום. שימו לב איך הרמב"ם מסביר את זה עכשיו. היה שנטע אל אחד משני הקצוות במעלה ממעלות המידות, והיא הסבלנות כאשר נטע אל הכעס, ואומרו שמעונה המורים. יקדה קשם עליו שיהיה איש כמוהו כועס בפני קהל ישראל במקום שאין ראוי בו הכעס, וכגון זה בחוק האיש ההוא חילול השם, לפי שתנועותיו כולן ודיבוריו נלקחים למופת ומקווים להגיע בהם להצלחת העולם הזה והעולם הבא, ואיך יראה ממנו הכעס והוא מפעולות הרע כמו שבארנו, ולא יבוא אלא מתכונות רעות, מתכונות הנפש. כלומר, אומר הרב, שימו לב, החטא קהל הסלע בעצם היה בו שתי מרכיבים. מרכיב ראשון זה שהוא עשה משהו שהשם לא אמר לו, ולמה הוא עשה את זה? בגלל שהוא נטע קצת אל הכעס באותו רגע. אבל אומר הרמב״ם, אז למה זה חטא כזה חמור? הוא בסדר, פעם אחת בחיים כעס, אבל עלינו זה פעם אחת, נכון? עליי, סליחה. אז אם זה ככה, אז למה השם כעס עליו? בגלל חילול השם. חילול השם זה כבר מקפיץ אותנו לעבירות החמורות, נכון? כידוע חילול השם זה מעבירות הכי חמורות. למה זה חילול השם? כי משה רבנו זה כמו הקדוש ברוך הוא מדקדק מצגים מחילות השערה, כי למעלתם הגדולה, דווקא בגלל שכולם לוקחים מהם דוגמה, ומשה רבנו בייחוד האדם הענק שבענקים, הגדול ביותר בעם ישראל שאי פעם במחלוקת אם יהיה, אוקיי? אז כל חיסרון הכי קטן בו, ועוד כל קהל ישראל רואים את זה, אז כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה להבהיר לכולם, כדי שחז וחלילה לא ילמדו ממשה רבנו בסיטואציה הזאת, אז לכן הוא כאילו מה שנקרא עשה מזה עסק, אוקיי? כדי להזהיר על הדבר הזה. עכשיו משה רמב"ם אומר, וזה שהוא לא היה מדבר עם אנשים המוניים ולא עם מי שאין לו מעלה, הרי מי משה רבנו דיבר? עם אנשים שהקטנה שבנשיהם הייתה כמו יחזקאל בן בוזי, כמו שזכו חכמים, וכל מה שיעשה הוא יאמר יבחנוהו, וכאשר ראו שכעס אמרו שהוא עליו השלום אינו מי שיש לו פחיתות מידה, ואלמלא ידע שהשם קצף עלינו בקשת המים ושאנו יחסנו התעלל והיה כועס. כלומר, וזה הביא גם טעות בעם ישראל, ולא מצאנו בדברי השם התעלה אליו בזה העניין, לא כעס ולא קצף, אלא אמר, קח את המטה והשקיטה את העדה ואת בעירם. כבר יצאנו מכוונת הפרק, אבל איתנו ספק מספקות התורה שהרבה נאמר בו והרבה ישאל איזה חטחתה, וארוך מה שאמרנו אנחנו למה שנאמר בו, והאמת תורה דרכה. אומר הרמב״ם, כי הרבה שעולים לכאורה אין פרופורציות בין העונש לבין המעשה. נו בסדר, אז הוא יקרא לסלע ולא דיבר. נו בסדר, לא סוף העולם. לא בסדר, מסכים. מה, איך הקדוש בחור, ובגלל זה הוא נוחס לארץ, וכל הדברים האלה, ואתה רואה שם איזה עניין. למה? כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, זה חילול השם. זה הנקודה. וזה הופך את זה למשהו גדול. לפני שאנחנו ממשיכים, אני חייב להגיד לכם משהו. אני עזר בלשוני, אבל זה הקטע בשמונה פרקים שאני פחות אוהב. למה אני פחות אוהב? זאת אומרת, אני אגיד שאני כן אוהב אותו חזר. אבל למה אני פחות אוהב אותו? כי אני חושב שאם קוראים את זה בצורה שטחית, זה יכול להביא, לא פחות אוהב, נגיד אחרי, יותר חושש מפנה. כי אם מבינים אותו בצורה שטחית, אז זה מביא אותנו לטעות באמונה מאוד מאוד גדולה. וזה המחשבה ש... אז בעצם גם משה רבנו התעצבן לפעמים. בסדר, כמוני. גם אני מתעצבן לפעמים. גם משה רבנו מתעצבן. בסדר, הכל בסדר. אתם רואים, אף אחד לא מושלם. כולם אותו דבר, תאמין לי, כולם אותו דבר. כולם רבנים, כולם זה, כולם אותו דבר. זה בטעות אביא לאיזשהו גישה שמשה רבנו זה אחד מאיתנו. משה רבנו לא אחד מאיתנו. הוא ספק חצי אלוהים, חצי מלאך, אומר הרמב״ם בעצמו במקום אחר, אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, אומר ותחסרו מעט מאלוהים, לא ניכנס עכשיו לאלף ואחד רשות חזר. משה רבנו זה משהו בליגה אחרת. זה קצת קשור בסוגיה, אני אגיד זה ממש בקצרה, כאילו בסוגיה תנ"ך בגובה העיניים השליחה. האם אנחנו מתייחסים לדמויות חזל, לדמויות המקרא, כאנשים כמונו, שמתנהלים בדפוסים שבהם אנחנו היינו מתנהגים, וככה אנחנו מפרשים אותם ואת מעשיהם. אני רודף כבוד, אז גם הם רדפו כבוד. אני תאב בצע, גם הם תאבי בצע. אני רק עסוק במה חושבים עליי, גם הם עסוקים במה שחושבים עליהם, וככה עכשיו אני בעצם, על פי המומים שיש בי, אני עושה מה שנקרא בפסיכולוגיה, השלכה. אוקיי, מה זה השלכה? את החיסרון שבי אני מלביש על מישהו אחר, וככה אני עכשיו מפן, טוב, אתה יודע למה עושה את זה? נו ברור, רצה כבוד, הוא רצה זה, פרסום, נו מה, כולם ככה עושים היום. מה הנחת היסוד לכאורה? שאם נלמד ככה, אז עד רבה נוכל ללמוד מהם, כי הנה הוא כמוני, אם נציג את גדולי התנך, את הצדיקים בתנך כמובן, כן? האמת שגם הרשעים בתנך הם רשעים. כאילו, גם ליגה. זה לא רשעים כמו שאנחנו מכירים היום, זה גם ליגה. אם נציג גדולי התנך, כפי תמונות נשגבות ונעלות, אז מה יש לי ללמוד מהם? אז זה לי, מה ללמוד מהם? אבל מסורת ישראל לא מתייחסת ככה בדמויות שבתנך. הדמויות שבתנך הצדיקות שבהן זה נשמות מאוד מאוד גדולות, מאוד עליונות. וגם כשכתוב בתנך, תגיד, אז יש כאלה שאומרים, אז אתה אומר שהוא צדיק, אז מה, התנך הוא סתם, התנך אמר שהוא חטא, אז הוא שיקר, משה לא חטא, שאול לא חטא, דוד לא חטא, שלמה לא חטא, בני רובן לא חטא, יהודה לא חטא, אדם הראשון לא חטא, בני אהרון, אדם ואביהו לא חטאו, כתוב שהם חטאו. אז זה סתם, אתה אומר שהם מושלמים, התנך מודה שלו. לכאורה טענה טובה, לא? אם חטאו, אז סימן שהם חטאו. הנה, אפילו הרמב"ם, מה זה כתוב בתורה, משה חטא, אז למה אתה הופך אותו למושלם? אלא, ופה יש יסוד, אני אומר אותו בקצרה. יש הרבה מה להעריך בזה, ספרים נכתבו על זה, אבל אני אגיד את זה בקצרה. זה כמו, אל תדון את חברך, אז תגיע למקומו. מה העומק שעומד מאחורי המשפט הזה? מה ההפך מי עד שתגיע למקומו? יש לדון את חברה שתגיע למקומו. מה ההפך? לדון את חברך מבלי שתגיע למקומו. אז אם לא הגעת למקומו, אז לפי מה אתה דן אותו? לפי העולם שלך. אתה רוצה לדון מישהו? בסדר גמור. אבל תדון אותו לפי העולם שלו ולא לפי העולם שלך. ואז תקבל את הפרופורציות הנכונות. אפילו בכל אדם זה נאמר. למשל, נניח, נבוא ונגיד, יש אחד שהוא היה רעב, הוא תפס מישהו ברחוב, פשוט נתן לו קצת, כאילו, ממש בכוח, וחטף ממנו אוכל. לגיטימי או לא? לא, מה פתאום? אתה רעב, בקש עזרה ממישהו, אתה רעב, מה, ככה, אדם טיפה רעב, ישר חוטף מישהו. אבל אם זה היה מישהו שברח מהגטו, כבר הרבה ימים הוא לא אכל כלום, מצא איזה ילד גוי, שהלך, מבחינתו עוד רגע, אם הוא לא חטף לו את האוכל, הוא מת. בסדר או לא? פתאום בסדר. פתאום זה כן בסדר. אבל לפני... במילים אחרות, לא, ברור, זה לא... הכוונה היא שכשאתה נכנס לנעליים שלו, אז הדברים אמיתית נראים אחרת. זה לא סתם, אנחנו עושים לפרוטקציה. טוב, מסכן, אבא, לא. אתה אומר, אמיתית, יש פה מערכת שיקולים אחרת. זה נקרא, אשתגע למקומו. אוקיי? או אם אדם, נכון, לא יודע מה, אדם נמצא באיזשהו טלטלה מסוימת בחיים שלו, באיזה אירוע משבר מאוד רציני, ועכשיו נגיד הוא עושה אפילו משהו לא טוב כתוצאה מזה, אתה אומר עצמך עדיין, זה כמו, אין מרצים אדם בשעת כעסו, יש למצבי נפש מאוד קשים, אז לא שאני מצדיק, אבל זה תמונה אחרת לגמרי מתקבלת. אותו דבר, אותו דבר פה. תדון חברך שתגיע. אתה רוצה לדון בחטאים של הגדולים, מצווה לדון בחטאים של הגדולים, הם נכתבו כדי שנדון בהם. אבל לא שנדון בהם לפי אמות המידה שלנו, אלא לפי אמות המידה שלהם. בוא ניכנס לנעליים שלהם, ואז נבין למה הם עשו מה שהם עשו. אתם מבינות מה אני אומר? אני אתן דוגמה קטנה. שאול המלך, אנחנו יודעים שהשם ציווה אותו במלחמת המלאק להחריט את המלאק, והוא בסוף כתוב שהוא ריחם שם על הגג והצון וכו', ולא הרג את הגג, וזה החית חמור, שם כעס עליו, ומזה הוא איבד את המלוכה וכל הדברים האלה. כשקוראים איזה תנך בגובה הרצפה, מה אתה אומר שהוא הוא מלך כזה, והוא מפחד, והוא לא יודע, והוא עומד משותק, והוא לא יודע מה לעשות, והיועצים... עושים איזה סיפור מעשיות, כאילו זה הבחירות הקרובות, פחות או יותר, איך הוא עשה ומה העניין אותו, וכל הדברים האלה הופכים אותו כבר לאיזה משהו כזה, לא, אישיות לא יציבה. גם נושיב פסיכולוג שינתח את האישיות של שאול בסבירות פנים חמורה כזאת. הוא יגיד שהוא מזהה את הקונפליקטים הפנימיים, את חוסר היציבות, את חוסר היכולת לעמוד בלחץ, בלה 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 בלה. אוקיי? דרך אגב, יש תארים היום בבלה בלה, תדעו את זה, חופשי. יכול להיות דוקטור, פרופסור, בזה, אנשים עושים איזה קריירה לא רע. אבל אפשר להיכנס לראש של שאול. תגיד לו, אבל איך אתה יכול להיכנס לראש של שאול? חז"ל עוזרים לנו להיכנס לראש של שאול, וכל חכמי ישראל עוזרים לנו להיכנס לראש של שאול. אתה נכנס לראש של שאול, שבן אדם קדוש, בן אדם מורם מעם, בן אדם שאוכל חולין בתערה, אדם קדוש, אנחנו לא מבינים בכלל את הקדושה שלו, והאדם שכולו רוצה לעשות את רצון השם, אדם אידיאליסט, השם אמר להרוג את המלאק, הוא אמר אני אעשה משהו יותר טוב, אני לא אחריט את המלאק, אני אתקן את שורש המלאק. הרי כתוב שמחות עם חצי המלאק מתחת השמיים. למה רק מתחת לשמיים? כי למעלה, מעל השמיים, מה שנקרא, יש שורש קדושה גם למלאק. מעולה, אומר שאול, אני אנסה לתקן את העולם יותר ממה השם נתן לי, מה שנקרא משימה. זה כמו נגיד, תחשבו על בן שמקבל משימה מאבא שלו, נגיד, לא יודע מה, נקה את הגינה. אז הוא אומר, אני לא רק נקה את הגינה, אני גם יבוא, אני אשתי פה פרחים, חבל הזמן. אבא חוזר מעבודה, חבל הזמן הוא מקבל פה, לא הגינה נקייה, קבל פה, חבל הזמן. חטאי הגדולים זה תמיד חטאים מתוך אידיאלים גדולים, מתוך מסירות נפש ואהבת השם והתבטלות לרצון השם, אבל לפעמים האהבה מקלקלת השורה. לפעמים מרוב שאדם הוא אידיאליסט, מרוב שהוא רוצה בטוב, מרוב שהוא רוצה שרצון השם יהיה, לפעמים זה כל כך סוחף אותו שהוא יכול לעשות מבחינה מעשית משהו, למרות שהשם אמר במפורש לא לעשות. רק שנייה, מי שילמד פירושי חז"ל והפרשנים המעמיקים, לא הפשטנים בכוונה, כי הפשטנים בכוונה נשארים בפשט, יראה שככה מסבירים, או בכתבי החסידות למשל, ככה מסבירים, הם עוברים חטא, 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 וככה מסבירים את זה. למה אדם הראשון אכל מעץ הדעת? למה, נו, מה יש לנו עוד פה ב... איך? לא, קין רשע. הרשעים לא עושים את זה. אנחנו עושים את זה רק על צדיקים. נדב אביהו למשל, נדב אביהו, יש מהלך מדהים שם, שהם ניסו להעלות את העולם למדרגה השמינית, ניסו להביא את העולם לגן עדן, הם חשו שהם יכולים אחר לעשות תוצאה אחד ולתקן את כל העולם בשנייה אחת. טוב, טעו בשיקול הדלת, שלמה המלך ודאי. הרי שלמה המלך ניסה גם כן לתקן את כל האנושות. הרי מי זה האנשים ששלמה המלך תחתן איתם? סתם בחורות שהוא פגש בדייטים. אמר, יאללה, אני יוצא פה, כל בחורה מתחתן איתה. כך הגיע לאלף. הרווק מבוקש. סתם, אתם יודעים מה הבעיה ברווק מבוקש? שימה מבוקש, הוא לא הרווק. חשבתם פעם? על כל פנים, למה שלמה התחלת? כך צוחקים, כך צוחקים. ירים שלט. כך צוחקים, לא משנה, לא משנה. רגע, שנייה, שנייה. שלמה המלך התחתן עם בנות מלאכים. זה מה שנקרא נישואים בין עמים. בסדר? בתנך, אני לא אריך בזה עכשיו. בתנך, שיש נישואים בין עמים, אז זה מאוד משנה מי הגבר ומי האישה. אוקיי? הגבר זה תמיד מבטא את העם השולט. האישה מבטאת את העם שכאילו נקרא זה נשלט, אוקיי? שימו לב. זה משהו אחר. זה עוד שאלה.
אז הילדים ששלמה
היו גויים? גיור אותם, מה פתאום? העם במפורש כותב. כל האנשים שהתחתנו עם גויות, משה התחתן עם גויה, יהושע התחתן עם גויה, שמשון התחתן עם גויה, שלמה, ברור, כולם גוירו. חד משמעית. לא, אבל ידעי נשארת בת של פלוני, מה זאת אומרת? שלמה נושא בנות מלאכים, זה יחסים בינלאומיים. כל אישה כזאת שהוא מתחתן איתה, זה כמו קשרי חוץ, אבל שהמלך או המלכות שמתחתנת עם שלמה, היא בעצם כמו מקבלת על עצמה את השפעתה. זה כמו למשל שכל מדינה היום, להבדיל אלפי הבדלות, כל מדינה היום שקוראת את ברית למשל עם ארצות הברית, מה הכוונה קוראת את ברית? הכוונה היא... שארצות הברית היא דאגלה, והיא, נכון? זה לא בדיוק שווה בשווה. יש פה איזה מערכת יחסים, אבל ברור שיש את החזק, כלכלית, ביטחונית, לא משנה מה, ויש את מי שמצטרף אליו. זה בסדר גמור. דרך אגב, לכן תמיד בתנך, הגברים, בעם ישראל, הגברים מתחתנים עם נשים מבחוץ, ולא ההפך. אוקיי? איפה פעמן יש ההפך? פעם ראשונה קראנו לא מזמן... קראנו לא מזמן דינה. למה שמעון ולוי שרפו את המועדון? הרי גם הם התחתנו עם נשים גויות, אז למה דינה לא יכולה להתחתן עם שכם בן חמור? כי זה לא סתם בן אדם, הוא מלך. כשהוא לוקח את דינה, יש פה אמירה מי הולך להיכנס תחת מי. על זה הם פוצצו את העניין, אוקיי? זה משהו מאוד מהותי. והפעם השנייה שבאמת היינו חלשים זה אסתר, זה שאסתר מתחתן עם חשברוש, זה חלק מהטרגדיה. כי זה אומר שהקטה עבדי החשברוש ענן, כידוע, ככה גם המגילה הסתיימה, שאנחנו עבדי החשברוש. אז אם נחזור לשלמה, אז אם את זה ממש בקצרה, אז דרך אגב, זה גם קורה בתוך עם ישראל, שדוד נושא את בת שאול, תבינות שיש פה סוג של מי עכשיו המלכות המובילה, ומי המלכות שתיכנס תחתיו. זה סוג של אמירה שבעצם בית שאול צריכים להיכנס תחת בית דוד, אוקיי? ואם נחזור לשלמה, שלמה אמר, אני רוצה שעם ישראל ישפיע את התרבות שלו, את הערכים שלו, על כל העולם כולו. עכשיו, שהקדוש ברוך הוא מזהיר את מלך ישראל והרבה לו נשים, אומר לו, תיזהר, זה שלך, הכוח שלך מוגבל. יש שלב שבו זה לא יצליח כבר. שלמה, כיוון שהוא היה במעלה כל כך עליונה, הרב כותב שהרבה פעמים הגדולים חוטאים כי הם חושבים שכל העם כמוהם. זה הטעות שלהם. כיוון שהם חושבים שכל העם כמוהם, אז הם כאילו לא מעריכים נכון את העוצמה של עם ישראל. הם מייחסים לעם ישראל יותר כוח ממה שיש לו ברגע נתון, מה שנקרא קפץ למים, אבל בעצם בשלב מסוים מה כתוב? שהם יטו את ליבו. תחשבו על ספינה, בסדר? יש מעלית. מעלית נכנסים לכל מעלית, יש נכון עד, לא יודע מה, 200, 300, 400 קילו. אתה אומר, יאללה, בקטנה, מה, נשאיר יהודי בחוץ? יאללה, נסתופף, יאללה, נעמיס, נעמיס, נעמיס. יש עליו, כל המעלית יקרוס. למה? כי יש פה איזושהי הערכה. כמה באמת המעלית יכולה לסחוב? זה לא מספיק כוונות טובות, יש פה עניין גם של יכולת. אז שלמה המלך, היה לו אידיאל גדול, אידיאל אוניברסלי, עליון, להביא את כל העמים לקרוא בשם השם. אבל לעם ישראל באותו זמן, לא היה את המשקל הסגולי מספיק לעשות את זה בשלב מסוים, מה שנקרא הספינה, זה יצא תנועה הפוכה. שברגע מסוים כבר עם ישראל מושפע מהם ולא הפוך. עכשיו, מבלי להיכנס לסוגיות, אני רק אומר את זה בקצרה כדי להבין את הראש. אז שאלה, האם בסוף בשורה התחתונה שלמה חטא או לא? בטח שהוא חטא. כלומר, הוא עשה מעשה נגד רצון השם, זה נקרא חטא. אבל מה הביא אותו לחטוא? אתם יודעת, לא אמרתי שהוא לא חטא, אבל אתה רוצה להבין את עומק החטא, אתה רוצה להבין מי זה שלמה? עזוב אותך פסיכולוגיה בגרוש. תתרומם. תבין שיש פה צורת מחשבה של אנשים שהיא שונה מאיתנו, היא הרבה יותר גדולה מאיתנו. כן.
השאלה,
אני רק אגיד, סליחה, אני לא נכנס להסביר את זה, אבל זה טוב, דוד ובת שבע, לא התבלבל. דוד ובת שבע זה בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. אוקיי? הלהט של דוד לבנות את בית המקדש, הוא גרם לו לחטוא עם בת שבע. ומה החטא היה, דרך אגב? רוב השבילה לא יודעים מה החטא. החטא היה שהוא, מה שנקרא, עשה את זה מהר מדי, הוא צריך לתת קודם כל לבית דין, לדון, מה אומרת? לדון את אוריה החיתי דין רודף, להוציא אותו להרוג בצורה מסודרת, ורק אז לקחת את בת שבע. אוקיי, אבל כיוון שהוא כבר רצה לבנות את בית המקדש, אז הוא מה שנקרא זירז תהליכים, וגם אז זה מה שנקרא, מותר למלך, אני מזכיר, להרוג מורד במלכות, אבל היה יותר ראוי שסנהדרין יעשו את זה ולא יעשה את זה. פתאום נראה מייבש, זה היה חיים. היה מורד במלכות, ודאי, זה אין שאלה. מי לא אמר, איפה לא אמרו לך את זה? איך אף שאלה, אמיתי אני שואל רגע. האם למדתם פעם מסודר את דוד ובת שבע? שואל רגע, איפה? בתיכון? לא, בסדר, בגיל תיכון כאילו. ואני אומר, זה לא, ואני שואל, ולימדו, והשואל, מעולה, יש פה מישהי לא דוסית? מעולה. לא, כי זה נשמע כאילו זה מילה בעייתי. האמת שזה מוזר, כי זה כבר פשט הפסוקים, וחז"ל אומרים את זה, זה ברור ש... זה שאוריה מורד במלכות, אין שאלה בכלל. כל השאלה, מה עושים עכשיו? איפה הוא מרד במלכות? הוא עומד מול דוד המלך ואומר לו, אדוני יואב והשאר בשדה. כלומר, הוא עומד מול דוד המלך ואומר לו, מי זה אדוני? יואב. זה נקרא מורד במלכות, כי אוריה לא קיבל את הסמכות של דוד המלך כמלך. ולכן הגמרא אומרת, היה לך להרוג אותו, הדבר אוריה, דרך אגב, זה כתוב בנביא, כי הנביא מוכיח את אוריה, הוא לא כתוב לו, הוא לא אומר לו, הדבר בת שבע. הוא אומר לו, הדבר אוריה החיתי. זה החית שלך, שהיית צריך להרוג את אוריה החיתי בצורה קצת שונה. אני רק אומר את זה שוב, מבלי להיכנס לפרטים, תפסו את הכיוון. אותו לבני, כולם, גם האדם הראשון, יש בחסידות מסבירים שהוא בעצם אכל מעץ הדעת, כדי, מה שנקרא, לעבוד את השם מדרגה יותר עליונה, ושוב, זה חטא רק בגלל שקבלתך רצוי, אבל מעשיך אינו רצוי. עם כל הכבוד לרצונות הטובים, אין עצה ואין תבונה כנגד השם. דרך אגב, למה זה נפקא מינה? כי זה שאנשים חוטאים מיצר הרע זה פשיטה. האם אדם יכול לחטוא מיצר הטוב? כן. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מהם. שאלנו עכשיו, אז אם הם כאלה צדיקים, אז מה יש ללמוד מהם? יש הרבה ללמוד מהם, אבל נתקח עם הדוגמה אחת מה יש ללמוד מהם. שגם אם אתה מלא באידיאלים, אתה לא עובר הסעיף בשולחן ערוך, כי אתה בטוח שאתה מציל את העולם עכשיו. אנחנו מצילים את העולם, צריך להציל את עם ישראל, אז יאללה, אז עכשיו בוא, אז כן, אז יאללה. בגלל כל מיני אידיאלים, הרבה פעמים אנשים חושבים שאפשר לעבור כל מיני עבירות. כי הוא אידיאליסט, אבל הוא באמת אידיאליסט, הוא לא עושה את זה כי הוא מייצר הרע אינטרס. הוא בטוח שהוא עכשיו עושה פעולה חבל על הזמן. אז נכון, אז הלאה, זה מצווה עכשיו. לא, בוא, אתה רואה את הגדולים, היו גדולים ממך. גם הם חשבו ככה וטעו. זה למשל, כן.
מותר אבל להגיד, כאילו, אני כל זה שכאילו, מותר להגיד הוא חטא, אבל אני דן אותו לגב זכות, כאילו...
לא, לא צריך להגיד לדוד לגב זכות, הוא חטא. אני לא, רגע. חובה להגיד שהוא חטא, כי כתוב בתורה שהוא חטא, רק אני אומר, אל תדון חברה תגיע למקומו, כלומר, ניכנס לראש שלו, ואז נבין מה גרם לו לחטוא. ואז נלמד, הוא חטא, כל מי שאמרתי חטא, לא אמרתי לא חטאו. את מסכימה איתי שאם אני אומר שלמה המלך נסע הרבה נשים כדי לתקן את כל העולם, ושעם ישראל ישפיע על כל התרבויות האנושיות, ולהגיד שהיה רודף שמאלות זה לא אותו דבר, סליחה לביטוי, כי ככה מדברים בתקשורת החילונית המגעילה, נכון? זה אותו דבר או לא אותו דבר? זה לא אותו דבר. פה את מקבלת אדם נערס, ופה את מקבלת אדם בזוי. אם אני הייתי חושב על דוד, מה שרוב אנשים חושבים דוד, לא הייתי מתפלל היום. למה? איכס, מה, צריך להגיד תהילים? כל הצפחצים, לפחות את פרקי התהילים, לא הייתי אומר. איכס, מה, בן אדם כזה, נו, אדם מהשורה היום לא חוטא באשת איש, אז הוא חטא באשת איש, אני אקרא תהילים של בן אדם שחטא באשת איש, מה קרה? שים אותו בקור, מי מסתכל בכלל? סתם, אני משתתף לכם באמת. אם אני הייתי חושב ככה, חד משמעית. אבל כבר שאני קצת למדתי מזה דוד המלך, וואי, הלוואי ואני אסכם משהו להיות ממנו, כן.
אין עניין של כל הגדול מחנרו, כאילו גדול ממנו, שגם
להתנחם,
בסך הכל שיש
לנו במטרת שערה. המשפט הזה צריך להביא, שאלה טובה, אבל צריך להבין אותו לעומק, כי לכאורה יש פה פרדוקס. אז למה להיות גדול? רוצה שאם אתה גדול, אתה יותר קטן. נכון? לא, אבל נגיד אדם היה ברמה מסוימת, אוקיי? השאיפה היא הרי כמה שיותר לעולם יגביר אדם יצר הטוב על יצר הרע. חשוב פרדוקס, הוא יותר ויותר צדיק, ואז אומרים לו, סתם, קיבלת עכשיו עוד יצר הרע מתנה. עזוב אותך כבר, בוא נעזור לי את אדם רגיל. לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא, יצרו גדול ממנו, הכוונה שהאתגרים שלו הם יותר גדולים. הפוך, מי שמתמודד עם היצרים הקטנים, עכשיו הוא מתמודד עם אתגרים הרבה יותר מורכבים. אוקיי? זה הכוונה. זה כמו למשל, איך אני אסביר את זה? אגב, הפוך, ככל שאדם מתעלה, אז הוא מנצח את יצר הרע. לפחות מתבוטא בחיים שלו. לא, את צודקת, אבל היצר הרע זה לא היצר הרע המקורי, אלא זה כמו, יש סוגים שונים של יצר הרע. יצר הרע זה כאילו ניסיונות. למשל, אם לדוגמה שאמרתי, יצרו גדול ממנו, כי למשל, אנחנו אנשים, שבוא נגיד, אני, בסדר, אני, כיוון שיש לי הרבה יצר הרע, אז יצר הטוב לא כזה מכשיל אותי. ואז שכבר יש יצר הטוב, הוא עושה מה שצריך. אבל יש אנשים שהניסיון שלהם זה מול יצר הטוב. להגיד לך שאני עברתי עבירה פעם, כי אני מסירות נפש על רצון השם בעולם, ואני כבר לא הצלחתי להתאפק, ולא הצלחתי לעמוד בזה, אז עשיתי משהו נגד השם, כי פשוט נשאבתי לאידיאן של תיקון העולם, איבדתי שליטה. לא קרה. אבל לאל זה כן קרה. אז זה יצר יותר גדול. זה יותר גדול, המהר"ל כותב, זה כמו, נגיד, האתגרים שעומדים בפני חייל פשוט, ואתגרים שעומדים בפני קצין בכיר, זה לא אותם אתגרים, נכון? ככל שאתה יותר בכיר, אז יש לך גם אתגרים. הוא צריך לכבוש בית, מחלקה צריכה לכבוש בית, מחר צריך לכבוש כפר. זה לא אותו דבר. ברור! הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים חוץ לסערה, בדיוק זה. אבל זה לא שהיצר הרע שלהם נהיה יותר ויותר גדול, כי אז הם נהיים אנשים יותר מושחתים. תחשבי.
או שהם יותר מתגברים
עליו. לא, אבל עוד פעם.
מה, בסוף קידושין אני חושבת יש מלא כזה ציפורים.
נכון מאוד. אז שמה זה בא לומר משהו קצת אחר. זה בא לומר ש... שמה אני חושב זה גם בעיקר ביצר הרעיות, הסיפורים. וזה בא לומר ש... בפשט לפחות, שזה כמו שחזל אומרים, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. כלומר, זה משהו באמת, אבל אני חושב שזה בעיקר, תשים אלה, זה בעיקר בתחום הזה, נאמר שם. וגם שם, בוא נגיד, נלך לפרשנים העמיקים, אז הסבירו את זה ככה בצורה, ככה יותר, זה, אבל גם נלך כפשוטו, זה לא סותר מה שאמרתי, כי זה רק בא לומר, ככה רבות את וולנסקי, פעם שאלתי אותו את השאלה הזאת, היה לי מאוד קשה עם הגמרא. אמר לי, כן, צריך לדעת שזה, אתם יודעים שיש רק בן אדם אחד שהעיד על עצמו, שהוא את יצר הרע, כולל את יצר הרעיות, שחט לגמרי. אין לו יצר יותר. יצר רע, כמובן, את הצד הרע שביצר. לא, אין לו צד רע ביצר. רק אחד אנחנו יודעים שהעיד את זה על עצמו. מי? דוד המלך. אה, ההומיה. כן, ההומיה. בליבי חלל בקרבי. אומרים חזל, דוד שחט את יצר הרע. יש את משה רבנו, שמלכתחילה לא נולד עם יצר הרע. זה מדרגה עליונה, לא מה שנקרא, לא קשור אלינו. דוד המלך שחט את יצר הרע.
מה כדי שתריקות של מישהו שנולד?
משה רבנו זה באמת לא קטע, זה מהלך אחר. נכון.
כן, ואחר שאלה, אחר שאלה, קודם, היו גם רבנים היום, שאם הם
חטאו,
צריך להמשיך, כאילו נגיד,
לקרוא את הדלית, לשאול את הספרים שלהם. שאלה טובה, תלוי מה החטא, תלוי מה, נו. מה החטא ותלוי במסע תשובה, לא עשה תשובה, לא כזה פשוט. היום כל הכבוד לרבנים, אף אחד לא בסדר גודל של חזל וכדומה, אז כאילו מראש, בגלל זה גם אנחנו לא נתפלל שום תפילה של אף אדם שכתב היום. זה לא, אין מה, רבנים גדולים? יש, אבל זה לא ברמה שאנחנו אומרים שלא יכול להיות משהו כזה. חזל אומרים בקצרה, אם רבך דומה עליך כמלאך השם צבקות, למה תורה מפיו? אז זה מאוד תלוי מה, אתה יודע, אני אגיד לך מה, אני חושב שיש הבדל בין נפילה חד פעמית למשהו מתמשך, לעבירה שאדם עשה תשובה לבין לא עשה תשובה. בוא נגיד, מסכימה איתי שאם מי שתשמע רב מדבר לשון הרע, כנראה שלא נתמוטט מזה רוחנית, נכון? כלומר, זה גם טוב באיזה עבירה. יש עבירות שאת אומרת, טוב, אנחנו יודעים כמה זה קשה, זה לא, זה, יש עבירות, אתה אומר, תשמע, זה לא, זה מאוד משתנה ומורכב. אבל בגדול יש מצב כזה, בוודאי. יש מצב שמפסיקים עם התורה, מאנשים מסוימים, תלמיד חכם שסרח, יש מצב כזה ביד. כן. בתנך? וזה יש לנו את חז"ל, שמלמדים. דרך אגב, גם מלכי ישראל הרשעים, סתם תדעו, שלומדים בגמרא, רואים שהם לא היו פראיירים. מנשה המלך, רשע, עובד עבודה זרה. מה? אני אומר, בשביל א', התנך בדרך כלל, ובעיקר, תורה שבעל פה. את יודעת שכתוב, איך נראים תפילין, את יודעת? ראית פעם תפילין? איך התפילין נראה? באיזה צבע? איך יודעים? איפה זה כתוב בתורה? בתורה כתוב, וכשרתם אותם על ידיך, היו תפות בינניך. איך מפה הוציאו שחור, מרובה, אור של בהמה, כתיבה לשמה, עיבוד לשמה? איך הגיעו לכל ההלכות האלה? תורה שבעל פה. אז כמו שאת ההלכות אני לא יכול להבין בלי תורה שבעל פה, גם את הסיפורים בתנך אפשר להבין בלי תורה שבעל פה. אחד יבוא אגיד לכם, אני מקיים מצוות לפי הפשט. אז בוא חזל, אני לפי הפשט. כתוב סוכה, סוכה, ציטיט, ציטיט, זה. מה שכתוב ככה אני מקיים. לך אגב זה אחלה, כי הוא לא יקיים שום מצווה. כן, שום מצווה שאפשר ללמוד אותה מהפשט. אז תראי את האבסורד. מה? שבת לא תפרוש בכל משבותיכם. כל המתי תעבוד מלאכה לומדים מתוך שבעל פה. בתורה הדבר היחיד שכתוב, לא תפרוש בכל משבותיכם. סבבה, זה הכל. דווקא שנראית שבת סבבה ככה. מה את אומרת?
הקראים מצליחים
בה? ברור שזה הקראים.
השומרונים
לא מדליקים,
יש
לי
כל
כך מדליקים. כל הכבוד להם. גם גוי וגם אני של עצמו לא מדליקש, חבל. אם הייתי גוי הייתי מדליקש. אני רק אומר, זה הקראים, נכון? רגע, שנייה. מסכימות איתי שישו כל מצווה, אנחנו לא אומרים, טוב, אם זה מה שכתוב בפסוק, פשט. לא, אנחנו לומדים את כל הגמרות ראשונים אחרונים כדי להבין, לפחות את חז"ל, כדי להבין מה התורה התכוונה. אז כמו שעושים את זה בפשט, למה לא לעשות את זה בחלק של המצוות, למה לא עושים את זה בחלק של הסיפורים? זה בדיוק אותו דבר. זה נבואות? זה לא סיפורי לא יודע מה. זה נבואות, זה דבר מאוד עמוק. צריך תורה שבעל פה שתעזור לנו להבין את הסיפורים האלה. מי הדמויות האלה? מה הניע את הדמויות האלה? זה לא, הם לא חברים שלנו, זה לא אנשים. אז בסדר, אז הכנסת אורחים מאברהם זה נכון, אבל בסדר. לזה יש מקום, אבל גם לזה צריך את חז"ל, כי חז"ל עשו את מה שאת אומרת. אוקיי? הם אמרו, דיברו על הכנסת אורחים, דיברו על כל מיני דברים שכאילו מסקנות מעשיות מהסיפורים. יש לנו את חז"ל, יש לנו את הראשונים שפרשו את התורה, גם את זה נלמד מהם, כי צריך בזה המון זהירות. אוקיי? כי למשל, סתם דוגמה, לומדים מאברהם אבינו, משה רבנו למשל הוא לא דמות לחיקוי, סתם דוגמה. צריך להבין את זה, צריך לדעת את זה. למה אבות הם דמות לחיקוי, משה רבנו לא. אוקיי? או זה שאברהם גירש את ישמעאל, זה דמות לחיקוי? עכשיו כל אחד, הבן שלו לא בא לו בטוב, יגרש אותו. זה לא דמות לחיקוי, אבל אברהם עשה מהלך אלוקי, אבל זה לא משהו שיש מה ללמוד ממנו. אז אני אומר, יש תורה בעם ישראל, עשו לך כבר את העבודה. חכמי חז"ל, ומופיע בהמון ספרי זה, תראו מסילת ישרים, המון ספרי מוסר, מרכזים את אותם מימרות של חז"ל, שאומרות מה ללמוד מכל מיני סיפורים. העבודה נעשתה, הכל בסדר. חזק וברוך, שבת שלום שיהיה לכם, תזכו למצוות.